טוב, אז עזרת השם, באמת מזמן כבר חשבתי שצריך שיהיה עוד ספרים כאלה, כאילו בהמשך כזה של מיטב הארץ. אז באמת ברוך השם, זה יצא דווקא לא ממעלות, מנוף הגליל, כמובן מישהו שלמד הרבה שנים במעלות, הוא גם בשלום הגליל, ו... באמת לקח ככה את הדברים והביא פה הרבה דברים שקשורים לאותו כיוון של תורת ארץ ישראל מעוד זוויות וכדומה. אז זה פשוט...
גם פה בישיבה? מה? גם פה בישיבה אפשר להוסיף כללים?
אפשר, כן, צריך. הרב עומר בשיעורים שלו על הדף יומי, כל מיני הערות קטנות כאלה, אבל... הוא פשוט היה בשנת שבתון, זה מאוד קשה לעשות את זה אם אתה לא בזמן של הפסקה. היה בשנת שבתון, זה היה הפרויקט שלו. זה באמת, ברוך השם, יצא ספר. אז אני מעריך שמשך השנים מאוד יכול להיות שגם יתווספו, יתגלו דברים. בסדר, אז תתחיל לראות, בעזרת השם. כן, אז הכלל הראשון, לשון הקודש, לשון בעצם. כן, לשון הקודש הינה לשון בעצם, לשון פועלת ולא רק לשון מציירת. כן, מקורה בדיבור האלוקי בבריאת העולם, ולא כלשונות ההסכמיות, תודה רבה, תבורך. כלשונות ההסכמיות שיצרו בני האדם. אגב, הקדמתי לתשע וחצי כי חשבתי שסתם חבר'ה בשיעור ב' בטח חבל להם על הסדר בוקר, פתאום לתקוע את זה בעשר בבוקר זה תוקע כזה. איכשהו בהתחלה, חצי שעה, בסדר, אבל למה, בעצם למה לעשות יותר מוכר? זה... כן, מה? כן, זה פשוט. אז קודם כל עצם ההגדרה הזאת, הגדרה מאוד מאוד חשובה, זה נושא מאוד מרתק ומעניין, ההבדל בין הלשון העברית, לשון הקודש, לבין שאר הלשונות. כי כל הלשונות הן מה שנקרא הסכמיות. הסכמיות זאת אומרת שבני אדם המציאו אותם בשביל הצרכים שלהם, שאתם צריכים לתקשר, וצריך שיהיה דרך לדבר ולהבין אחד את השני. אבל לשון הקודש זה בכלל משהו אחר לגמרי. זה היה עוד לפני שהיה אנשים בכלל. זה לא משהו שהתחיל מהמציאות, הפוך. זה משהו שקיים בעולם. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש. שאומר, ברוך שאמר והיה העולם, הוא אמר ויהי, זאת אומרת, כל, אם יש מושג של דיבור, כמובן זה דיבור אלוקי, כן, זה התורה שהייתה כתובה, יש שחורה על יש לבנה עוד לפני שהיא ניתנה, איך היא הייתה כתובה, באיזה שפה, באנגלית או צרפתית, לא. ברור שהלשון הקודש היא הלשון האלוקית, שמתגלמת, יורדת למציאות, כמו כל הדברים האלוקיים, שהם לאט לאט הם יורדים למציאות כדי לרומם ולתקן את המציאות. ולכן יש לדבר הזה, יש הרבה מאוד השלכות מבחינת סוגיות, מבחינה הלכתית. זה מה שהוא אומר, הבנה הזו יכולה לדברים, לבאר, אין דברים הלכתיים בדינים מסוימים, בין שימוש בלשון הקודש ללשונות אחרות, ואין הבדלים לשונים בדברי חז"ל בעניינים מסוימים, בהם יש ביטויים דומים שאחד בלשון הקודש והשני בארמית. אז יש פה בעצם שני חלקים לכלל הזה, מאוד מעניינים. אחד זה ההבדל בין לשון הקודש לבין כל שאר הלשונות, והשני זה בין לשון הקודש לארמית. הארמית זה לשון מיוחדת, זה לשון שיש לה קרבה ללשון הקודש, אבל היא לא לשון הקודש. היא סוג של תרגום, היא סוג של איזשהו עיבוד לטובת השפה שהייתה מקובלת אז. אז לכן יהיה פה שני כללים, כמו שזה אפשר לראות את זה פה מיד בהמשך. כן, אז לשון הקודש לשון בעצם, דינים שיש להם שייכות לשון הקודש דווקא, נוגעים בנקודה העצמית של הדבר, ולא כאמירה שבאה להעביר מסר כלשהו ולפעול במודעותו של האדם בלבד. לשון הקודש מול לשון תרגום, לפעמים יש עניין אחד שמופיע בלשון הקודש, ובלשון תרגום, ההופעה בלשון הקודש תיגע בנקודה העצמית שבו, ההופעה בתרגום תיגע בהשלכות החיצוניות, כפי שתכף נראה את הדבר הזה. כן. אז מתחילים פה ישר עם דוגמה, סוגיות שונות, ניתן לראות את המיוחדות של לשון הקודש, דוגמה לכך בדיני קריאת שמע. כתב השולחן ערוך, יכול לקרותה בכל לשון, ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון, וידגדג בו כמו בלשון הקודש. זאת אומרת, אפשר לקרוא קריאת שמע גם בשפה אחרת, ובלבד שאנחנו יודעים, שהאדם יודע לתרגם מדויק את לשון הקודש לשפה היא שהוא קורא. ואז, על זה אומר המשנה הברורה, בכל לשון, ודווקא שמבין באותו הלשון. והוא עדים בתפילה, הוא בקטע מזון, הוא בקידוש וכו', אפשר קצת פה קצת להזדרז. תראו, אחר כך הוא אומר, עיין בספרי האחרונים, בשורה הרביעית שם, בימינו, אף מצד הדין יש להיזהר שלא לקרותה בלשון אחר, כי אם בלשון הקודש, למה? כי יש כמה וכמה תיבות שאין אנו יודעים איך להעתיקם היטב, כגון תיבת ושיננתם, יש בו כמה ביאורים. אחד לשון לימוד, אחד לשון חידוד, כמו שאמרו חז"ל, מחודדים בפיך וכו'. וכן כמה תיבות שבקריאת שמע שאין אנו יודעים היטב ביאורו על לשון אחר, כגון ותיבת לתוטפות. אבל כשאנו קוראים קריאת שמע בלשון הקודש, וכן בתפילה וברכת המזון וקידוש ושאר ברכות, אפילו אם אינו מבין הלשון יצא. דזו אינו מצוי שבן ישראל לא ידע ביאור הפסוק ראשון שבקריאת שמע, שהכוונה בו לעיכובה הוא כמו שכתוב בסימן נעשה. אם כן, אז רואים פה שני דברים, כמו שהוא מסכם פה, שתי יתרונות. א', אף הפי שיוצא ידי חובה בכל לשון, מצווה מן המובחן בלשון הקודש, ב', כשקורא בלשון אחרת, הוא דווקא אם הוא מבין את אותה לשון. ואילו כשהוא קורא בלשון הקודש, יוצא אפילו אם אינו מבין את אותה לשון. דבר מאוד מעניין. אתה אומר קריאת שמע בצרפתית, אז זה בתנאי שא', אתה מבין כל מילה שאתה אומר, אחד, שתיים, הצלחת לתרגם את הכל לשפה. זה מה שהוא אומר, היום זה בעיה קצת, כי לא יודעים איך לתרגם לתוטפות ושיננתם, איך מתרגנים את זה.
כאילו אומרים את זה בצרפתית?
צריך לתרגם, צריך לתרגם את זה. איך אומרים בצרפתית? לא יודע אם מישהו פה יודע צרפתית, ואיך אומרים בצרפתית תוטפות? זו מילה הרי, זו מילה מיוחדת, לא מילה רגילה. אז אי אפשר לתרגם אותה. אם אפשר לתרגם אותה, אז אם אלה, לא, לא הבנת, זאת אומרת, לא העברת את ה... אז לכן האחרונים אומרים שזה היום, שבכלל זה בעיה. אבל נגיד שיש משהו שאתה כן יכול לתרגם אותו, שאין לתוטפות. זה ברכת המזון, לא יודע, מילים פשוטות, אתה מעביר אותם. אז זה בתנאי שבשפה ההיא אתה שולט, ואתה באמת הבנת את כל התורה. שבשון הקודש זה לא קרה. בשון הקודש, גם אם אתה לא מבין כל מה שאמרת, אתה יוצא ידי חובה, לכאורה לאמר, לא הבנת את כל מה שאמרת. הסיבה, מה שאמרנו קודם, כיוון שזה לשון בעצם, כלומר, הלשון היא מצד עצמה, היא כבר פועלת. היא כבר, כאילו, גם אם אדם הוא בעצמו לא בדיוק יודע הכל, אבל זה לא משנה, כי במילים עצמם זה כבר נמצא. הכל נמצא במילים, אתה אומר את המילים, איך שהוצאת את המילים מהפה, אתה כבר אמרת את הדבר הזה כבר קיים בעולם, כבר נמצא בעולם. גם זה מה שהמשנה ברורה אומרת, זה תראו פה מיד בהמשך בלשון, במילים המודגשות, דבישתמה לשון הקודש הוא לשון מצד העצם. מה שאין כן, שאר לשון איננו כי מצד הסכם המדינה, וכיוון שאין אנשי המדינה מכירים בלשון, זה לא נקרא לשון כלל. אז זה פשוט, כן, זאת אומרת, לשון אחרת זה הכל מצד בני אדם, כדי להבין אחד את השני. אז אותו דבר גם כשקוראים קריאת שמע, זה בתנאי שמבינים את מה שקוראים. אבל לשון הקודש היא מראש, היא לשון עצמית, היא לשון של הקדוש ברוך הוא ברא בה את העולם. אז הלשון פועלת, המילים פועלות מצד עצמה, מוצאת את המילים מהפה, אמרת את המילים, גם אם אתה לא יודע בדיוק כל מילה, אתה לא אחד כן, אחד הוא נולד בשפה אחרת, לשון הקודש זה לא, זה לא, זה לא השפה שלו, הוא לא מבין עד הכל, לא משנה. הוא יצא ידי חובה, כי הלשון היא מצד עצמה. אז זו נקודה מאוד משמעותית, שאגב, ברור שיש לזה המון המון השלכות, זה נושא מרתק וארוך. נגיד אחד ההבדלים הידועים בין לשון הקודש לשונות האחרים, זה שלשון הקודש לכל אות בפני עצמה יש משמעות, ולא רק לאות אלא לצורה של האות. מכירים את הספר ריש מילין של הרב קוק? מה? מכירים, יודעים, שמעתם על זה. אז ספר, פעם זה היה ספר קטן כזה, היום הוא נתפס כבר בתוך החמישייה, מה שנקרא, הרב קוק מסביר את כל אות, את המהות שלה, על פי הצורה שלה. כמובן, על פי דברים, חלקם פנימיים, קבליים וכדומה, אבל זה מדהים. כמו, אני לוקח א', אז א' זה בעצם, שיש לו בעצם ו', ויש לו י', ויש לו מבנה שלם, איך הוא בנוי, ולכל דבר כזה יש משמעות, לכל אות יש משמעות בפני עצמה. באנגלית, צרפתית, אין משמעות לאותיות, אתה לומד מילים, אתה לומד שפה, האות היא אמצעי, האות היא אמצעי ל... אגב, זו שאלה גדולה, איך ללמד ילדים קטנים. היום יש בבתי ספר, יש שיטה שמלמדים ישר מילים. לא יודע איך למדתם אתם קריאה, אתם זוכרים? איך למדתם לקרוא?
נראה לי אותיות.
אותיות, לא. תלוי, אולי למדת אולי באיפה, באותני איפה למדת. אז יכול להיות ששם היה זה, אבל לא, מה?
גם בקריאת גת, הרב.
כן?
לא, הסתבכתי
עם דבר כך. אז יש כאלה אומרים, יותר קל לילד לקלוט מילה, ישר לראות זה. אבל באמת, מבחינת היהדות, אם אתה לא מתחיל איתו עם האותיות, אז הוא לא כל כך מבין שלאות יש, נכון שהוא ילד קטן, לא צריך לעשות עכשיו ריש מילין, אבל באופן סגולי, באופן פנימי, אתה מטמיע בו שיש משמעות לכל אות. אחרת אתה ישר הולך, כמו השפות האחרות, למילה, כאילו, אבל יש כאלה שהם התלבטות, כי הם מהבית מדברים, ההורים, אנגלית, צרפתית, משהו, הם רוצים שהילד יכיר את השפה, הם מדברים איתו קודם כל את השפה ההיא. אבל זה בעיה, כי עדיף קודם כל שימד לשון הקודש, כי זה לשון יותר עם קדושה. אז עדיף שיתחיל עם זה, אחר כך תלמד אותו גם שפות אחרות, אין בעיה, סבבה, זה טוב, זה, אבל לא חבל להתחיל עם הדבר הזה. כל פנים, יש המון המון השלכות ומשמעויות לצורה של האותיות, לגימטריה, המון המון דברים, שהכל...
גימטריה יש רק בעברית.
ודאי. הרמית, האמת ש... אתה יודע מה, שאלה מעניינת, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, לא רוצה להגיד, אבל ודאי לא, בשפות האחרות, האמת שאני לא מספיק בקיא, אבל לא נראה לי, כאילו, זה לא... אגב, גימטריה, אפרופו בסוגריים, גימטריה נראה לפעמים כאילו משהו כזה סתם, איזה מין גימי כזה, עושה מספרים וכולי וכולי, אז מי שרוצה לראות בספר שומר אמונים הקדמון, שזה הספר הבסיסי לקבלה, שרוצה ככה להתחיל ללמוד. השעברה, אלי חבותה עם לוי, אז מומלץ. אז ראינו שם שהוא מדבר על הגימטריות, שהגימטריות זה משהו מאוד מאוד עמוק, שמי שלומד באריזה וזה רואה שיש כל מיני דברים שהם מוסברים על פי הגימטריות. עכשיו, לא כל אחד עושה גימטריה, סתם זורק כל מיני זה, מספרים וזה, ויוצא לו מה... סתם, אתה יכול לתקוע. אבל יש גימטריות. מתחיל מהגמרא כבר שאומרת נזיר יהיה, יהיה בגימטריה 30 ומכאן נזירות 30 יום, זאת אומרת, זה אסמכתא לנזירות, אפילו אומרים שזה יותר מאסמכתא, שזה לימוד ממש, נזירות 30 יום מגימטריה, יהיה, אבל מעבר לזה, מלא בפנימיות וכל זה, לגימטריה, זאת אומרת, אתה מבין של לאות, למספר של האות, לצורה של האות, הכל יש לזה משמעות, כי זה משמעות אלוקית, שמשם זה התחיל, ולא מהתקשורת בין בני אדם. אז זה באמת נושא מעניין ומרתק, שוב, ההשלכה פה, ההשלכה ההלכתית הראשונה, זה הנושא הזה של קריאת שמע או דברים אחרים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ככה שחמש דקות, ככה שנספיק אותה גם, תראו רגע אם יש את הספר, אחר כך נראה אם לא יהיה ספרים, אולי ננסה לרכוש כמה ספרים. בואי, האמת, הבן שלי נוסע למעלות היום, אברהם, איך אני עושה את זה מחדש? הנה, נעשה את זה אחר כך. תראו רגע בעמוד 7, הנושא השני שראינו מאוד מאוד מעניין, ההבדל בין לשון הקודש ללשון ארמית. אז הוא מביא פה, תראו באמצע העמוד, הוא מביא פה ממיטב הארץ, הרב ויצמן מביא שם מהרבי מלובביץ', ההבדל בין הלשונות עולה מדברים של הרבי מלובביץ', הרבי משווה בין שני ביטויים דומים, של נחו משגמזו ושל רבי עקיבא. על נחו משגמזו מסופר, גמרא בתענית, למה קראו לו נחו משגמזו? דכל מיתא דסלקלי היה אומר גם זו לטובה. כן, למה קראו לו נחו איש גם זו? כי תמיד הוא היה אומר גם זו לטובה. מה הסיפור? סיפור, בוא נגיד את זה ככה במילים, ככה בעברית, מהר את הגמרא. יום אחד הישראלים רצו לשדר, לשלוח לקיסר איזה מתנה. אמרו, מי ילך? ילך נחום עם גמזו שהוא מלומד בניסין. ואז שמו לו איזה קליקה למלא באבנים טובות. ואז הוא ישן באיזשהו דירה. בלילה באו אנשים, הוציאו לו את האבנים הטובות, שמו לו אפר בתוך תוך הכלי הזה שהיה לו, הוציאו לו את הכל הזה, שמו לו אפר בפנים, הגיע לקיסר, פותחים את זה, וואו, יש פה אפר, רצו להרוג אותו, הגיעו היועצים של המלך, אמרו לו, לא, 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 חכה, 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 שנייה, האפר הזה, זה אפר משהו מאברהם אבינו, מי שלוקח את האפר הזה, מצליח בכל המלחמות, מנצח בכל הזה, לקחו את האפר הזה, לקחו את זה מלחמה, בום, ניצחו את כל האויבים, ראו שהכל מנחו ומשגמזו בזכות האפר שהוא הביא להם, מילאו אותו באבנים טובות ומרגליות פי כמה ממה שהוא הביא לזה. מה? עם החרבות, כן. לקחו את האפר הזה, יצא ממנו חרבות, ניצחו את כל האויבים, קיצור. אז עכשיו הוא, כשקרא לו, כל הסיפור זה מה, שכשהחליפו לו באפר, הוא אמר גם זו לטובה. כאילו, כרגע עוד לא... כרגע עוד לא קרה לו שום דבר, אבל בכל זאת הוא הולך להגיע למלך, לא יודע מה יהיה, אבל הוא אומר, בעזרת השם, זה יהיה לטובה. הביטוי השני, על רבי עקיבא, רבי עקיבא לא אמר גם זו לא טובה, רבי עקיבא מה אמר? סיפור עם רבי עקיבא המפורסם, הוא הולך בזה, כן? איך הוא היה רגיל רבי עקיבא לומר? שימו לב, היה אומר את זה בארמית, כל דעביד רחמנה לתו עביד. אז הוא הלך בדרך, הגיע לאיזה, כן, לאיזה מלון כזה, ואז מה קרה לו? ישן בשדה, היה איתו תרנגול וחמור ונר, באה רוח קיפתה את הנר, באה תרנגול, חתול אכל את התרנגול, באה אריה אכל את החמור, קיצור רבי עקיבא נשאר בלי כלום, על הפנים, לקחו לו הכל, אמר כל דוד רחמנא לתו עביד, מה קרה? בלילה בא גייסה, שבת למטה, אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. בגלל שהוא ישן בשדה, אז הוא ניצל מכל מה שקרה בעיר. אז מה אומר רבי מלובביץ'? הוא אומר, תראו, אנחנו משגמזו אמר את זה בלשון הקודש. כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל לטובה. ועקיבא אמר את זה בארמית. אומר רבי מלובביץ', שימו לב שזה שונה גם לגבי מה שקרה להם. אומר פה, רבי מדייק, שאנחנו משגמזו אמר בלשון הקודש, רבי עקיבא בארמית, אנחנו משגמזו לא יראה כל עזק, הכל היה לטובה מלכתחילה, אלא שבתחילה לא היה הטוב גלוי. אחר כך התגלה הטוב מה שהראה לו. רבי עקיבא הראה הזק, אלא שצמחה ממנו טובה גדולה. אצל נחום משגמזו, עצם הדברים שקרו היו טובים, לכן מתאים לזה לשון הקודש. אצל רבי עקיבא היה חיסרון והזק, לכן התרגום הוא זאת אומרת, מה ההבדל בין לשון הקודש לבין התרגום, לענייננו? לשון הקודש מבטאת טוב לכתחילה, טוב שהוא... לפעמים לא רואים אותו בהתחלה, לפעמים הוא קצת, לוקח קצת זמן עד שרואים אותו, אבל בעצם הוא טוב. הנה בעצם האפר הזה התברר שהוא טוב, זה האפר של אברהם אבינו, מאפר שיוצאים ממנו חרבות ומנצחים מלחמות, ובעצם הטוב כבר היה פה, בהתחלה זה לא היה נראה, אבל אחר כך זה התגלה, ואנחנו אומרים שגם זה אמר בלשון הקודש, הכל לטובה, כל מה שעושה. רבי עקיבא היה לו באמת הזק, הוא היה שם בחוץ, נשאר בלי כלום, לא פשוט, כן? זה ממש נראה ברגע, זה נראה באמת, זה לא רק טוב שלא רואים אותו, זה רע, זה כרגע רע. אחר כך מתברר שהרע הזה התהפך, ובסופו של דבר הוא גרם לטוב. אז רבי עקיבא אמר את הדברים שלו בארמית. כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. למה? כי התרגום מראש הוא באמת סוג של, באמת זה לא, זה לא המקור, אבל זה בכל זאת, זה ארמית, כן? זה לא, לא צרפתי. זה ארמית, זה שפה שהיא, זה, 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 זה משהו שהוא מתרגם את הלשון הקודש. הוא, זה יש פה ירידה, אבל הירידה הזאת היא לצורך, היא לצורך עלייה. אז זה מעניין.
כאילו, יש לשון ארמית ולשון הקודש, כאילו שיש פער בין ה... אבל כאילו, למה שרבי עקיבא יגיד את זה בארמית? אין מצב שהוא פשוט אמר לזה שזה השפה כאילו מתבקשת, למה?
אז תראה, בפשט זה ככה, כמו שאתה אומר, זה ברור. אבל הרבי מלובביץ' דייק, הוא אומר, למה? הרי לשניהם לכאורה קרו אירועים לא טובים שבסוף ראה איזה... אז למה הוא אמר, כמו שאתה אומר את זה רבי עקיבא, אתה יכול להגיד למה אנחנו, אם גם זו לא אמר את זה בארמית. קודם את דוד רחמנה ל... מה? כן, אבל למה הוא אמר ככה והוא אמר ככה? אם זה בטבעיות, אז ששניהם יהיה באותה טבעיות. להבין? זה משהו דייק. בסדר, אין בעיה, אם שניהם היה אותו דבר, הוא לא היה אומר כלום, בסדר, ככה הם דיברו, אין מה להגיד, מה?
זה מעלה יותר גדולה, לא שאנחנו נשגם, כי זה כאילו גם הדבר עצמו היה טוב.
כן, 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 אז כל אחד אמר לפי המציאות שהיה לו, שאנחנו משגם זו, כאילו הטוב היה כבר יותר בולט, יותר נוכח. רבי עקיבא היה בהתחלה רע, בסוף הרע זה נהפך לטוב. מה שחשוב פה זה העיקרון. העיקרון שלדייק, זה נסיים, אנחנו לומדים לשים לב, לדייק. נגיד לדוגמה, אתן לכם דוגמה, וזה באמת נסיים, שהסיפור עם הלל של מסכת שבת, שהוא אמר לו, תגייר אותי על כל התורה כולה וכל זה, אז הוא אמר לו, כל מה ששנוי עליך, מה זה כל התורה כולה? כל מה דהלך סני לחברך לא תעביד. בארמית. למה לא אומר לו בצורה חיובית ואהבת לרעך כמוך? הרי לכאורה, זה הצד השני. כן, יש בצורה חיובית, בלשון הקודש, זה תאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך, ואהבת לרעך כמוך. הלשון הזה היא בארמית. כל מה ששנוי עליך, אז הוא לא אומר את זה בעברית, הוא אומר בארמית. כמה דסני, כמה זה, אל תעשה. אז זאת אומרת, רגע, אז למה הוא אומר את זה בלשון ארמית ולא בלשון הקודש? זאת אומרת, זה לפתוח את הראש בלימוד, בכל מיני, בין אם זה בגמרות הלכתיות, בין אם זה בגמרות זה. אז לשני הדברים האלה, אחד זה לשון הקודש מול לשונות אחרים, והדבר השני זה לשון הקודש מול לשון תרגום. שני הדברים האלה להיות פתוחים, לשים לב אליהם בלימוד. בסדר? בעזרת השם.